מה המצב? פרק שהתחיל קצת באיחור, בגלל שהאורח שלנו היה לו טקר או פנצ'ר בקורקינט, שזה פעם ראשונה שאני שומע תירוץ כזה, אבל נוותר לו.
השיתופי.
אז בכלל תירוץ, כן, בסדר. אז הנה, אתם שומעים את הקול שלו, לפני שממש נכיר לכם אותו ונדבר איתו, נזכיר לכם את שיתוף הפעולה שלנו עם כלכליסט, גם הפרק הזה מופיע באתר כלכליסט, מוזמנים מאוד להציץ שם, וזהו, אנחנו מתחילים, שים מוזיקה ונגיד שלום לאורח. שלום לגל רינגל, מה המצב?
שלום אביב, כיף להיות פה.
כיף שאתה פה, הרבה זמן לא התראינו.
כן, בדיוק ניסיתי לשחזר שנייה לפני שנכנסנו, נראה לי שש שנים
אז שנפגשנו. וגם בערך באותו מתחם משרדים שאני יושב פה.
נכון.
אז אתה המנכ״ל ואחד משלושה מייסדים של סטארט-אפ בשם מיין.
נכון.
וכשאנחנו נפגשנו, עוד עבדת בעולם ההון סיכון.
נכון.
אז אתה בדרך...
בדארק סייד.
בדארק סייד. אז הרבה פעמים... האנשים האלה שיושבים מעבר לשולחן ואמורים לחתום על צ'קים, זה כאלה שהיו בצד שלנו, בצד של היזמים, עשו את שלהם, הצליחו יותר או פחות והפכו להיות משקיעים, אתה עשית את הדרך ההפוכה. מה נסגר איתך?
נכון, אז אני אספר. הייתה לי סיבה, שתי סיבות מאוד ספציפיות לעשות את המהלך קריירה הזה. בעצם ברקע שלי אני חנון, סייבר סקיורטי אינג'יניר. כתבתי קוד מאז שאני בן 8 או 10, וככה התראו אותי ל-8200.
בגיל 8 סייבר סקיורטי או...
לא, קודינג. רגיל, הייתי גיימר.
אוקיי.
ושיחקתי משחק בשם קאונטר סטרייק. לא יודע אם אי פעם שמעת את השם הזה.
שמעתי.
ודרך זה למדתי לתכנת, ופסט פורד לגיל 17, התחלתי מיון לפרויקט גאמה ב-8200.
פרויקט מה?
גאמה.
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 שזה מה? ממה שאפשר לספר?
תיבות, כן. אני לא יכול להגיד.
הבנתי, אוקיי, כן. בסדר.
אבל אני המם.
אתה המם.
אני המם.
מפתח.
ממס.
ממס, אוקיי.
נתתי לך משהו קטן.
אוקיי.
בגדול זה קורס תכנות דומה לממרם,
כן.
רק של 8200, קונספט שלו זה סביב סייבר. אני התגייסתי ב-2005,
כן.
לפני שסייבר קראו לזה סייבר, היה לזה שם אחר, זאת ממש...
מבטחת מידע עדיין?
קראו לזה אתגרים.
אתגרים?
כן.
זה אני לא מכיר.
ככה קראו לזה.
כן.
וזה היה ב-early days, לפני שהבינו בכלל מה זה ומה קורה. זה גם היה סוג של ה-early days של האינטרנט, אם אתה חושב על זה. כאילו, הכל היה הרבה יותר קל.
כן. ה-early days של האינטרנט היו 10 שנים לפני, אבל נניח... אוקיי.
לא, של עוד לא היה רשתות חברתיות,
נכון.
באמת, ואייפון או טלפון חכם עוד לא באמת
נכון.
היה. אז כאילו, נטסקייפ.
היו אתרי אינטרנט, כן.
כן.
אוקיי.
אז בעצם עשיתי שם קריירה יחסית ארוכה של 6 שנים.
כן.
עשיתי מגוון תפקידים, באיזשהו שעה יצאתי לקצונה, הייתי ראש צוות. שם הכרתי את אחד מהשותפים שלי היום, שגם קוראים לו גל. והסיבה שאני מספר לך, כי כל הקריירה שלי הייתה קריירה טכנולוגית, אז גם אחרי הצבא עוד כמה שנים, פיתחתי בכל מיני מקומות, ואז...
איפה עבדת מה...
אז קודם כל היה לי סטארט-אפ ראשון שקראו לו טריפל ויני, שהייתי בו בעצם מפתח, כאילו אחד מהפאונדרים ומפתח, שלא הצליח.
אוקיי.
בעולם של אונליין גמבלינג.
אהה.
פשוט עשינו איזושהי מערכת שיודעת לעשות אופטימיזציה לקמפיינים שאתרי קזינוים שולחים. אז היינו יודעים לדעת מלא פרטים על כל מיני אנשים.
נשמע כל הדברים שאתה עושה היום הפוך.
הפוך, בדיוק. אגב, זה ועוד כל מיני נקודות מעניינות בקריירה שלי גרמו לי להגיע לנו כצוות, להגיע למה שאנחנו עושים היום. זאת אומרת, בסוף התעסקנו בדאטה מכל מיני זוויות.
אז... בנית סטארט-אפ, פיתחת סטארט-אפ בעולם הגמבלינג, כדי לדעת בדיוק מי הגמבלר, כדי לתת לו מה, את הפרסומת הנכונה?
תחשוב על זה, על מערכת שעושה אופטימיזציה לקמפיינים מרקטיאליים באימייל.
כן.
פשוט שהסגמנט, הלקוחות שהתפקסנו בו, זה אונליין גמבלינג. למה? כי פשוט לאתרים האלה, כמו 88 ופלייטיקה וכולי, כל שחקן שווה הרבה.
כן.
אז בשבילם להביא, לעשות אימייל מרקטינג שמביא להם שחקן שמפקיד כסף, זה
כן.
ה-CTA לצורך העניין, ששווה הרבה כסף.
אוקיי.
אז אנחנו לקחנו, בעצם בנינו מערכת שיודעת לעשות אופטימיזציה ושלוח מיילים, שהסגמנט שלה היה סוג לקוחות האלה.
ולמה זה נכשל?
גייסנו $500,000, שזה היה
אוקיי.
מעט מאוד, אנג'ל מאני. תחשוב שזה היה ב-2012. 12.
הכל יחסי, אתה יודע, חצי מיליון דולר לשלושה, שני ילדים, שלושה ילדים צעירים.
היינו ישר אחרי הצבא, ממש. ובזמנו חצי מיליון דולר פריסידה עכשיו סבבה.
מאוד יפה.
ולא הערכנו נכון את השוק הזה של אונליין גמלינג. בעצם אכלו אותנו בלי מלח חברות גדולות יותר, שיש להם הרבה יותר כסף.
הרבה קרישים. וויליאם
איל ו-88
אז מה, נגמר הכסף?
כן, עשינו את כל הטעויות האפשריות, שזה טוב.
שכר לימוד של מישהו אחר.
נכון. ואחרי זה בעצם קמתי בבוקר והגעתי למסקנה שהקפיצה הבאה בקריירה שלי לא תהיה CTO VPR&D, שזה היה ה-OVS. ואמרתי, אוקיי, איך אני, תמיד עניין אותי הצד העסקי. זאת אומרת, אוקיי, איך אני משנה את הקריירה? התואר הראשון שלי מדעי המחשב, לא קשור בכלל לצד העסקי. ואיכשהו גיליתי את עולם ההון סיכון. והצטרפתי אליו. אז התפקיד הראשון שלי היה ה-CTO של חממה, ואז קרן שנקראת נילסן. אבל לא קיימת היום, לדעתי, סגרה כבר.
היו בקיסריה.
היו בקיסריה. שם התחלתי, הייתי ה-CTO של הקרן.
אסתר לנדס.
נכון. אז אסתר גייסה אותי, נפגשתי איתה לסתם שיחה של התייעץ איתה, איך אני עובר לצד העסקי. והיא סיפרה לי שיש לה בעצם חממה וקרן, שחסר להם CTO שיכול לעזור להם להעריך בעין את הסטארט-אפים ואת האנשים שמקימים אותו מבחינה טכנולוגית. זה היה פריסיד, סיד, כסף ראשון לתוך החברה.
כן.
לא הבנתי בזה כלום. אמרתי, אוקיי, מגניב, נראה לי...
שמה כיף.
שמה כיף, כן. וגם אולי זה יעזור...
הרבה פחות אחריות.
לא יודע אם הרבה פחות אחריות, אבל תראה, בסוף אני רציתי לעבור לצד העסקי, והאלטרנטיבות שלי היו או ללכת לעשות פרודקט, למשל, או לקחת איזשהו תפקיד ביזדב כזה או אחר, וזה בא לי...
או לעשות MBA.
או לעשות MBA, שאגב, זו נקודה מעניינת, השתעשעתי בעניין הזה. ובסוף שתי המטרות שלי היו ללמוד כמה שיותר סקילסט, שהם לא פיתוח, כי זה מה שידעתי, 8200, סייבר סייבר, ויותר חשוב מזה, להכיר אנשים שהם לא מ-8200, זאת אומרת, להגדיל את הנטוורק שלי. ושתי המטרות האלה היו אמורות לשרת אותי בלהקים עוד פעם סטארט-אפ, שבו אני אקח תפקיד עסקי. אז זה הקריירה שלי בוויסי, אז התחלתי
שנתיים. כי מה? כי שעמם לך לבנות משהו? או שמה...
קמתי בבוקר ופשוט החלטתי שלא בא לי יותר להתעסק בתכנות. אני רוצה לעשות משהו אחר, ושוב, תמיד עניין אותי הצד העסקי, להיות קשור לשוק, לכסף, לאיך הדברים עובדים בסטארט-אפ, go to market, בגדול ה...
אז הצטרפת לנילסן, היית עושה נסיעות לקיסריה, לאזור התעשייה שם, כמה זמן זה נמשך?
זה החזיק 2.5 שנים. עשיתי שם 12 השקעות, 4 אקזיטים so far, ולמדתי המון. למדתי פרודקט ומרקטינג וביזדה ופאנדרייזינג, ואיך לבנות חברות, ובסופו של דבר ישבתי גם בבורדים שם. ואחרי זה נורא, לקח לי זמן להיכנס לתעשייה הזאת. בעצם הקושי בתעשיית ה-VC שאתה מתחיל בה, זה שיכירו אותך ואיך אתה מייצר לך דיל פלו, כמו שפגשתי אותך...
כן.
בתפקיד אחרי. ולקח לי זמן להיכנס, לקח לי איזה שנה, שנה וחצי כזה, להתחיל גם שיקיעו אותי וגם שיגיעו אליי בעצם סטארט-אפים. ואחרי זה עברתי לוורייזן, ביחד עם מירב ואותם נאמן. קמנו בעצם את הסניף פה בישראל, וזה היה השקעות שהם יותר later stage, זאת אומרת יותר סיבובים B כזה בממוצע. ושם ראיתי חברות יותר מתקדמות, זאת אומרת, נורא עניין אותי גם לראות איך זה נראה בשלבים שהם, אחרי שבנית את המוצר...
early growth.
כן, כן.
איפה שאתה נמצא היום, נכון, אפשר לומר.
נכון, גם אם אתה חושב על זה, הרבה מהסטארט-אפים נכשלים, כי לא כי הם לא יצריכו לבנות את המוצר. דווקא ישראל מאוד טובה בלייצר טכנולוגיה, בהרבה מקרים גם שלא צריך אותה. אבל רוב הסטארט-אפים, מה שיצא לי לראות ב4.5 שנים האלה, זה שבגלל אתגרים של go to market, המוצר לא מתאים לשוק, זה לא פותר בעיה שהיא מספיק כואבת, זה לא מוצר שאולי urgency, זה מוצר שעושה אופטימיזציה. ואלה הדברים המשמעותיים, ונורא רציתי לראות איך חברות מתמודדות עם זה, בעיקר בשלבים האלה, כי שאתה ב-early stage, החיים כיפים. אתה בעצם בגראז' בונה את המוצר, בדרך כלל לוקח לך שנה, שנה וחצי אולי. ואז אתה מתחיל תוך כדי לגעת בשוק, זאת אומרת, יש פחות אתגרים. ונורא עניין אותי לראות מה קורה אחרי. ואז עברתי לוורייזן, עשיתי שם עוד שנתיים. שם בעיקר הובלתי את השקעות סייבר, אבל סיבובים הרבה יותר גדולים, ושם כבר ראיתי חברות שעושות growth, מ-80 עובדים ל-400.
כן.
וזהו, ואז לקראת הסוף הבנתי, אמרתי אוקיי, כאילו השגתי את שתי המטרות שבעצם סיפרתי לך לפני, סקילסט שהוא לא טכנולוגי ושהוא לא פיתוח, ונטוורק שהוא לא 8200, ואז לקחתי את גל, שגל ואני שירתנו ביחד בצבא, ממש כתף ליד כתף, וצירפנו שותף של אישי שקוראים לו קובי, שקובי הכרתי אותו בעולם השקעות, הוא עובד בקרן אחרת. ניסינו לעשות השקעות ביחד. לא הצלחנו, אבל בסוף יצא מיין. ושהתחלנו לשבת, ופה אני מחבר את מה שאמרת מקודם, הבנו מאוד מהר ששלושתנו מאוד מבינים בפרסונל דייטה, מכל מיני זוויות, אז גיימינג, קובי גם עבד בקינג, שזה הדיבלופר של קנדי קראש, אז אני חושב שכאילו כל מטרת קינג ומשחקים כאלה זה לדעת מי אתה, מה אתה, מתי אתה משחק במכשיר, ומתי להקפיץ לך פופ-אפ שתקנה סופר פאוורס, זאת אומרת, כאילו להרוויח כסף. והבנו שהתעסקנו בדאטה, וזה נורא מעניין אותנו, האינטרסקשן הזה שבין פרייבסי לסקיוריטי, ובאותו זמן יצא GDPR, מדבר איתך על מאי 2018, GDPR למי שלא יודע, זה הרגולציית פרטיות הראשונה האמיתית והנוקשה שיצאה באירופה,
כן.
שבעצם שינתה את חוקי המשחק באינטרנט, ממש ככה.
כן, שבעצם זה של האיחוד האירופי, אבל זה רלוונטי לכל חברה גלובלית, כי מי לא רוצה להיות פעיל במערב אירופה.
נכון, ולא רק זה, ה-GDPR בשונה מרגולציות פרייבסי אחרות, שאחרי זה בעצם הועתקו מה-GDPR, ה-GDPR גם אם אתה לא אזרח אירופאי, וטסת לאירופה לאחת מהמדינות, והדאטה שלך הוא מה שנקרא שומש על ידי חברה מסוימת אירופאית, אתה גם זכאי. בעצם לממש את הזכויות שלך. בעצם זה מכסה כמעט את כולם.
כן.
לעומת רגולציות אחרות שאומרות שאתה חייב להיות אזרח של המדינה.
אז קצת להוריד את זה לקרקע ולמאזינים שלנו שאולי לא מצויים בעולם הזה של רגולציה של פרטיות, עצם זה שכל אתר אינטרנט גלובלי שאתם נכנסים אליו, עולה הפופ-אפ המעצבן הזה שבו צריך להגיד, אני רוצה קוקיז, לא רוצה קוקיז, אני כל הדברים האלה, הכל תאשימו את הרגולטור האירופאי.
כן.
אבל זה לטובתכם, אבל זה נכון. גורם לגלישה שלכם להיות הרבה יותר מעצבן.
אז זה באמת מה שכולם מכירים, זאת אומרת שהתחלנו לעבוד ושאלנו אנשים אם יודעים מה זה ה-GDPR, אז באמת מה שתיארת עכשיו זה מה שכולם מכירים, הקונסנט פופ-אפס האלה, המעצבנים, אתה צודק. אבל תן לי לשאול אותך שאלה, בסוף שאתה נרשם לאיזשהו שירות או שאתה קונה משהו באינטרנט וקופץ לך הפופ-אפ לא של ההוגיות, של ה-I agree,
כן.
איך אתה מרגיש?
לא, מרגיש, גם עם הפופ-אפ, אני מבין את הדאגה, אני כמעט תמיד reject all, או מנסה לגרום לכמה שפחות להשאיר פירורים לאורך הדרך שמישהו יכול לאסוף, אז כן, אני בעד.
אז בואי ניקח דוגמה ספציפית, שאתה משתמש ב-Waze.
כן.
אתה מרגיש בנוח לתת להם את הלוקיישן שלך כן. ברמה של real time?
כן, אני באופן אישי, כן. Okay. אני חושב שעשו לא מזמן, לא יודע אם לא מזמן, לפני כמה שנים קראתי איזה מחקר, על לאומים שונים ברחבי העולם, ועד כמה הם משחררים את הדאטה וזה. אז הכי נוקשים זה הגרמנים, הכי קשה להם לשחרר דאטה, הכי אולי בגלל העבר עם מזרח גרמניה, אולי בגלל דברים אחרים. ישראלים יחסית משחררים, מי שהכי לא אכפת לו מדאטה, זה הסינים, כי שום דבר לא פרטי.
דיקטטורה.
כן, העין של האח הגדול רואה הכל.
אז מה שאמרת על Waze, זה מאוד נכון. זאת אומרת, אנחנו בסוף מעודדים לתת את המידע. כל עוד אתה מקבל ערך.
נכון.
זאת אומרת, מ-Waze אתה מקבל ערך. מנטפליקס אתה מקבל ערך.
כן.
אבל מה שאנחנו גילינו זה שהרבה מהדברים שאנחנו עושים באינטרנט, עוד אפילו לפני הרגולציה, אנחנו נותנים את המידע שלנו כשאנחנו עושים איזושהי מערכת יחסים דיגיטלית.
כן.
אבל היא הייתה חד פעמית. כן. בכמעט 90% מהמקרים.
וגם הרבה מאוד מהשירותים שלנו, המודל העסקי שלהם זה privacy. Privacy is a currency. בעצם, לא סתם גוגל נותנת לנו כל כך הרבה שטח חיסון למיילים שלנו בחינם, מה שלא היה פעם. פשוט כי זה חלק מהמודל העסקי שלה.
נכון, ואגב, אנקדוטה מעניינת על גוגל, ותכף אני אחבר את זה למוצר שלנו, דווקא גוגל, שהיא כאילו החברה שכולם, יש להם בטן מלאה עליה, בעניין של דאטה ופרייבסי, אף אחד לא רוצה להתנתק ממנה.
כן.
זאת אומרת, יש פה איזה דיסוננס מאוד מעניין.
כי אתה מקבל הרבה ערך, אתה מקבל אחלה מוצר.
נכון.
הרבה ערך. אז אוקיי, אז מה זה מיין? מה אתם עושים?
אז רק מילה על הרגולציה, אז בעצם הרגולציה יצרה בעצם עולם שבו חברות צריכות להיות מה שנקרא אקאונטבל, אחראיות למידע שלך. זאת אומרת, כל מידע שהן רוצות לאסוף, הן צריכות להצדיק אותו מעכשיו, אין יותר שכונה במרכאות. והצד השני זה שאתה בתור אזרח, יש לך זכויות על המידע, אתה ממש יכול לשאול שאלות, למשל, ללכת לכל מיני חברות ולבקש עותק של המידע שהם מחזיקים עליך,
כן.
חייבים שלוח הכל, או למחוק, שזה ה-right to be forgotten.
כן.
איך זה מתחבר למיין? אנחנו רצינו להתחיל מתוך תהליך של בוא נעזור לך לגלות את הדיג'יטל פוטפרינט שלך. בעצם איזה חברות מחזיקות את המידע שלך היום, מה הן בדיוק מחזיקות מבחינת אם זה אימייל, סושיאל סקיוריטי נאמבר, קרדיט קארדס וכולי, ומה הסיכון הדיגיטלי שזה יכול לייצר לך. האם אתה עדיין משתמש בשירות, לא משתמש, האם זה יכול לסכן אותך בדמות של גניבת זהות, פגיעה ברפיוטיישן, דברים כאלה. עכשיו, למה זה מעניין? כי כל יום יש בעצם איזושהי חברה שנפרצת. ואז הדאטה שלנו בתור משתמשים של אותה חברה נגנב ומשמש כנגדנו. אז הרעיון בעצם של מי נולד מבו נמצא את כל הדאטה שלנו קודם, נעשה סדר, כי עד שאנחנו הגענו, אף אחד לא ידע איפה נמצא המידע שלו. ושתיים, ניקח את ה-GDPR, בעצם את זכות הספציפית של the right to be forgotten, הזכות להישכח, ונאפשר לך לבצע חוויה שבה אתה מוחק את המידע שלך מכל מיני חברות שלא נותנות לך יותר ערך.
אז מי הלקוחות של מיין? האדם הפרטי? אני, זה direct to consumer?
אז בשנתיים הראשונות לגמרי direct to consumer. בעצם יש לנו עד היום אפליקציה שגדלה מאוד מהר לממדים של 5 מיליון משתמשים. צורה אורגנית לחלוטין.
כן.
זאת אומרת, כמעט ולא...
כן, אז זה נשמע לי כמו משהו שאתה עושה חד פעמי. אוקיי, אז פעם בכמה שנים, כמו שפעם בכמה שנים אתה עובר על כל הביטוחים שלך, אנשים שהם יותר מודעים לזה, ככה פעם בכמה שנים נכנס לאפליקציה כדי לבדוק, אוקיי, איפה עוד השארתי את הפרטיות שלי.
אז גם אנחנו חשבנו ככה, ונחרדנו לגלות את הדברים הבאים. אחד, הממוצע העולמי של שירותים, שהבן אדם הממוצע מפזר אצל כל מיני חברות, הוא 350. זאת אומרת, 350 חברות, as we speak,
כן.
מחזיקים את המידע הפרטי.
של כל אדם.
של כל אדם.
דיגיטלי.
דיגיטלית. בישראל, אגב, זה קצת נמוך יותר, זה 300. בארצות הברית זה 550.
וואו.
לי אישית היה 823.
אוקיי.
רק לשים את זה שנייה, עכשיו מה שאמרת על אחד פעמי, גילינו שכל חודש המספר הזה גדל בממוצע של 6 שירותים חדשים. תחשוב שאתה קונה כרטיס, אתה עכשיו רוצה לעשות טיול לחול, אז אתה קונה כרטיס טיסה, אתה מזמין מלון, אתה מזמין מקומות במסעדה, מזמין אולי הופעה או משהו כזה.
נכון.
ובעצם כל אחד מהשירותים האלה, אתה נרשם, אתה משלם, אתה נותן את הפרטים שלך.
אוקיי.
אז זה מאוד דינמי.
אז התחלתם עם אפליקציה שהיא B2C, שהמודל העסקי שלה הוא?
סאבסקריפשן.
אוקיי. בעצם כדי לאפשר לך את היכולת לעשות מוניטורינג על הדבר הזה ולהישכח, אני מנחש שאתה יכול להחליט מי מבין נותני השירותים נשאר עם המידע, ואת מי אתה רוצה להישקח.
אתה, ההחלטה היא לגמרי שלך.
הלקוח קצה.
אנחנו מציפים לך את המידע, וזכות הבחירה היא שלך.
ומתי החלטתם שזה לא מספיק?
אז לא החלטנו שזה לא מספיק. הוויז'ן מ-day one היה לעשות B2C ו-B2B ביחד. זאת אומרת, לקחת privacy regulations ולהנגיש אותם לשני הצדדים. הרי אמרנו בהתחלה שזה השפיע גם על חברות וגם על צרכנים. התחלנו בצרכנים כדי לעשות market education.
אוקיי.
אז תחשוב שאנחנו היינו האפליקציה הראשונה בעולם שיצאה ועשתה את מה שסיפרתי לך, וגרמנו לזה שאזרחים בכל העולם השתמשו ב-GDPR, שנה אחרי כבר בכל מיני זכויות אחרות שנמצאות בכל העולם שדומות לזה.
כן, CCPA בקליפורניה, רגולציה יפנית אני מניח.
מדויק, אז בארצות הברית יש כבר 13 סטייטים, שישרו משהו כמו ה-CCPA בקליפורניה, בהודו, יפן, דרום קוריאה אפילו, ברזיל, ארגנטינה, זה everywhere.
כן.
ומה שקרה, בעצם קיווינו שזה מה שיקרה, ואחרי שנה וחצי הוא קרה, שחברות התחילו לפנות אלינו, כי הבקשות שאתה שולח בתור יוזר מגיעות לחברות, ולמטה הן רואות את השם מיין. הן מגיעות אלינו, והן בעצם ביקשו עזרה.
אז קצת כמו הגדילה של קלנדלי לצורך העניין, קלנדלי זה בעצם השירות שמאפשר לכם נורא מהר לתאם פגישה עם מישהו, ואז יש למטה את Powered by Calendly, ככה אתם גדלתם.
דומה מאוד, כן. Okay. ואז ככה חברות ראו את זה, וממש כתבו לנו מיילים, תחשוב info@saymine.com, כאילו שלחו לנו אימיילים ואמרו, היי מיין, קיבלנו בקשות מהיוזרים שלכם, אנחנו מתים על המוצר, אבל לא יודעים למצוא את המידע.
אוקיי, אז ומה הייתה הבקשה, או מה היה, מה אתם השבתם לחברות האלה בתור מה אתם יכולים לעשות להם ואיך למנטז את זה.
אז בהתחלה היינו בשוק, כאילו, כן. מה זאת אומרת, אתם לא יודעים איפה המידע, כאילו, אתם... ומדבר איתך על חברות גדולות, כאילו, כן. והתחלנו לעלות להרבה שיחות, לעשות איזשהו מרקט ריסרצ' כזה קצר, והבנו שהסטק הטכנולוגי של חברות, בין אם זה הקלאוד שלהם, או כל מיני סאסים שהם משתמשים בהם, כמו אימייל מרקטינג, CRM, פרודקט אנליטיקס, כל מיני שירותים כאלה, זה פשוט נהיה סלט אחד גדול. הם לא כן. מוצאים את הידיים והרגליים. וכשאתה בתור אזרח שולח בקשת מחיקה לחברה, או מפעיל כל זכות אחרת, החברה חייבת לדעת איפה הדאטה שלך כדי לשרת את הבקשה הזאת.
אז בעצם אתם מאפשרים לחברות להיענות לבקשות של הלקוחות שלכם. מצד אחד יש לכם 5 מיליון יוזרים, ומצד שני, החברות שבעצם מקבלות את הבקשות האלה, עכשיו צריכות לעזר בכם, או יכולות לעזר בכם, כדי לנהל את הפרטיות של המשתמשים האלה.
נכון, מזה התחלנו, באמת, זה המוצר הראשוני שבחרנו לחברות, זה אם הן רוצות, כמובן שהן לא חייבות, הן יכולות להשתמש במוצר שלנו, שמתחבר לכל המערכות בתוך הארגון, ועושה את האוטומציה של הטיפול בבקשות האלה. זאת אומרת, אנחנו יודעים להתחבר לדאטאבייסים, סאסים שונים וכו'. ומהר מאוד עברנו למשהו שנקרא data mapping, כן. שזה בעצם תהליך שכל חברה, נגיד מ-100 עובדים, שרוצה להיות compliant לכל זכות privacy כזו או אחרת, חייבת לעשות. תהליך הזה של data mapping אומר, אנחנו צריכים למפות את כל המערכות בארגון, ממש, מה יש לנו בקלאוד, איזה סאסים אנחנו משתמשים, ולסרוק כל מערכת ולהבין מה המידע הפרטי שיושב בפנים. אז תחשוב, דומה למה שעשינו ב-B2C, שאנחנו יודעים למצוא לך היום את כל המידע בתור יוזר, עשינו את זה גם לחברות, זאת אומרת, אנחנו יודעים היום לבוא לכל ארגון, בצורה שהיא בלי מפתחים, כאילו בכלל, זה נקרא היום no code או בלי agent, לסרוק את כל הארגון ולמצוא את המערכות, ולסרוק אותם ולהבין איזה מידע יש בפנים.
כי אחרת הן חשופות לתביעות ולשוט של הרגולטור.
נכון.
בכל העולם, האירופאי או מי שזה לא יהיה.
נכון, וזה גם הבייסיק שאתה חייב לעשות.
אז קצת על החברה ברמה העסקית, קמתם לפני כמה זמן?
אז בדיוק חגגנו 5 שנים.
מזל טוב.
תודה.
ובתור מי שהגיע מעולם ההון סיכון, אני מניח שלא היה לך מאוד מאוד קשה להביא את הגיוס הראשוני?
הגיוס הראשוני לא, למרות שהיינו חברת B2C.
כן, נכון, בישראל.
בישראל.
חברת, אבל סייבר, אם איזה...
נכון, אבל משקיעים בישראל לא אוהבים B2C, ואני חונכתי ככה, בתור משקיע, שאם יש B2C, הוא כאילו צריך להיזהר.
למרות כמה סיפורי הצלחה מדהימים שיצאו מישראל של חברות B2C.
נכון.
רק לא מזמן היה פה זאב פרבמן מלייטריקס, אז דוגמה לחברה מדהימה.
דוגמה מדהימה.
אז מי השקיע בכם?
אז את הסיד בעצם הובילו סבן ונצ'רס ובטרי, שבטרי זה מין תוכנית סיד כזאת שהיא עושה פה בישראל, הרוב בטרי זה קרן של יותר growth, כזה סיבובי בי ומעלה.
כמה גייסתם?
3 מיליון.
3 מיליון דולר, סיד.
סיד צנוע.
צנוע לתקופה ההיא? כן, כן, אפשר לומר.
הממוצע בזמנו היה 5, 6.
אוקיי. אז אבל היה מה לצאת לדרך.
כן, היינו צנועים, לא ניסינו לקפוץ מעל הפופיק, ידענו בדיוק מה אנחנו צריכים, לקחנו את הכסף, שנה שלמה היינו בגראז', בנינו את האפליקציה,
כן.
ושקנו אותה בדיוק שנה אחרי, ממש בסוף ינואר, חודשיים לפני קורונה.
איזה כיף.
כן, מרץ 2020.
אוקיי.
הגיעה הקורונה. אגב, סתם אנקדוטה מעניינת, 5 שנים אנחנו בסטארט-אפ, זה נראה ש-2019 הייתה השנה הנורמלית.
היחידה. כן.
ברמת המקרו בעולם והמיקרו בישראל, כי תחשוב מה קרה אחרי, קורונה, רוסיה, אוקראינה, שתי מלחמות, כאילו מלחמה וכאילו מבצע פה בישראל, משבר כלכלי עולמי, מהפכה משפטית, כאילו...
מחאה, כל הדברים האלה.
תירוף.
אוקיי, יפה, זה נראה לי, אבל מה שכולנו חווינו.
כן, אז השקנו את זה לפני הקורונה, ולשמחתנו, הקורונה דווקא האיצה את הגדילה של האפליקציה, כי כולם היו בבית, כולם כזה פתאום... העצימו את הצריכה הדיגיטלית שלהם.
כן.
תחשוב, כמה שירותים עברו להיות אונליין במהלך הקורונה.
נכון.
שהיו, נתנו דברים שהם רק אופליין.
כן. אי-קומרס שמח בטירוף, ואני מניח שהרבה אנשים ישאירו את הפוטפרינט שלהם באי-קומרס.
חבל לך על הזמן.
זום, לא חסר.
מדויק.
אוקיי.
כן. וכן, וצלחנו לגדול מאוד מהר. עשינו 100,000 יוזרים ראשונים תוך 30 יום. הגענו למיליון תוך שנה. והיום 5 מיליון, אז כאילו זה צמח מאוד יפה.
והייתם חברת B2C בהתחלה, אבל אתה אומר שהייתם, חשבתם מראש כבר על האסטרטגיה של B2B?
חשבנו מראש, חיכינו לסיגנל הזה שחברות יגיעו אלינו ויגידו, תעזרו לנו.
אבל הייתם מופתעים, אתה אומר שהייתם מופתעים כשהם פנו אליכם.
לא ידענו איך זה יפגוש אותנו, זאת אומרת, מה יהיה הפיין הספציפי שלהם. היה לנו כל מיני השערות, אבל לא שיערנו שזה יהיה למצוא את המידע. חשבנו שזה דווקא משהו שהוא נורא טריוויאלי.
כן. אז אוקיי, הגעתם לכמות יוזרים, הקורונה האיצה אתכם, ומה מיילסטון שאפשר לכם לגייס את הסיבוב הבא?
אז גייסנו את ה-A באפריל 2020.
כן.
ממש כאילו...
לב הקורונה.
כן.
לא פגשת אף משקיע פייס טו פייס.
לא פגשתי אף משקיע פייס טו פייס. כל הגיוס A היה 9.5 מיליון, הכל בזום.
כן.
הגיוס הובל על ידי גוגל. לגוגל יש 4 קרנות. הקרן שהשקיע בנו זה קרן שנקראת Gradient Ventures. זה הקרן AI שלהם.
כן.
לא מוכרת כל כך בישראל. אנחנו היינו ההשקעה הראשונה שלהם פה. אלה הם אנשים פה על הקרקע.
כן.
ופגשתי אותם רק שנתיים אחרי, אגב.
גדול.
כאילו, מטורף.
כן.
ושגייסנו את ה-A בוויז'ן בעצם של המצגת, כבר סביב הגיוס הזה, כבר התחילו לפנות אלינו חברות, מה שסיפרתי מקודם. אז כבר בגיוס עצמו בנינו את הוויז'ן סביב לשרת את שני הצדדים, זאת כן. אומרת, מה שסיפרתי בהתחלה.
והיום אתם בהכנסות של כמה?
היום אנחנו מתקרבים לאזור של 5 מיליון.
אוקיי. כמה מתוכם מקונסיומר וכמה מתוכם מהחברות?
אפס מהקונסומר, או לא באמת
לא
אפס.
לא עושים מוניטיזציה לא, בכלל?
אז רק שנה שעברה, במרץ, התחלנו לגבות כסף.
אוקיי.
ה-B2C היום נמכר יותר במודל, חוץ מהדיירקט, שאנחנו לא משקיעים בו הרבה, נמכר במודל של B2B2C.
אוקיי.
אז אנחנו הולכים להכריז ממש בקרוב, הנה ספוילר, על שיתוף פעולה מאוד גדול, שאחת החברות אנטיווירוס הכי גדולות בארצות הברית, בעצם קנתה מאיתנו את הטכנולוגיה, אנחנו מוכרים את זה כ-white label, והולכת להטמיע את, את המיין B2C בתוך האנטיווירוס שלה.
אז כל אחד בעצם מהלקוחות שלהם שקונה אנטיווירוס, יוכל לקנות גם את השירות privacy
בול,
הזה.
בול.
Okay? וזה יהיה powered by mine, או שלגמרי
לא,
אתם
לגמרי
מאחורי
בצבעים
את
שלהם. Okay. בצבעים שלהם, בברנד שלהם, לגמרי.
שילמו מספיק כסף?
שילמו מספיק כסף.
אוקיי. Okay.
ובעצם עיקר הפוקוס של החברה וגם ההכנסות זה המוצר B2B.
כן.
שהמוצר B2B בעצם בטגליין זה פשוט אוטומציה לדאטה פרייבסי ודאטה גוורננס, שזה שוב תהליכים שקשורים לרגולציה, כל מיני מודולים, דאטה מפינג וכולי, ומה שמעניין זה שאנחנו מוכרים לעורך דין בתוך החברה, שזה לא טריוויאלי, אנחנו מוכרים ל-Chief Privacy Officer, GC, כאילו העורך דין בחברה שקיבל את התענוג במרכאות, להתעסק בזה ולגרום לחברה להיות קומפליינט לרגולציה.
ויש להם תקציבים לחברה האלה?
אז תלוי בגודל חברה ותלוי עם מי הם עובדים על הפרויקט הזה. אז לרוב התקציבים או שיגיעו ממש מהם, כי בסוף חברות צריכות להיות קומפליינט, נכון? זה כמו SOC או כמו ISO.
כן.
או שזה מגיע מ-IT, Engineering או Security, זאת אומרת לרוב תהליך המחירה יהיה שהצ'מפיון יהיה בעצם העורך דין, והוא יצרף לתהליך מישהו מהצוותים האחרים. אז שוב, IT, Security Engineering. אנחנו התבייתנו היום על מה שנקרא mid-market, שזה חברות שהם כמה מאות עובדים, עד כמה אלפים, יכול להגיע גם ל-5,000, 6,000 עובדים.
כן.
המחירים נעים בין 30 ל-100 אלף דולר לשנה, תלוי כמה דברים אתה רוצה לקנות. חלק מהלקוחות שלנו היום זה Reddit, הסושיאל מדיה, הלו פרש, החברת אוכל הכי גדולה בארצות הברית, והאמת גם באירופה, פנדר, החברת גיטרות מאלה, פיפה.
מה אתה אומר?
כן.
פנדר סטרטוקסטר.
כן. אגב, פנדר, סיפור מאוד מעניין, אתה בעצמך אמרת על אי-קומרס בקורונה, פנדר היו חברה שבוחרת רק אופליין, רק בחנויות, בריק אנד מורטר, מה שנקרא. בקורונה הם עשו פרויקט מדהים, שהעבירו הכל לאונליין, ותוך שנה לתוך הקורונה, העסק הזה הגיע למחירות של מיליארד דולר באונליין.
מיליארד דולר באונליין בשנה?
כן.
לא ידעתי שהם מוכרים מיליארד דולר של גיטרות.
הם מוכרים בטירוף.
וואו.
פשוט אנשים היו תקועים בבית.
כן.
וגיטרה, למי שאוהב מוזיקה, זה כלי מאוד טוב שאפשר להביא הביתה.
נכון. אז אנשים חיפשו תחביב.
חיפשו תחביב, וגם המעבר לאונליין אומר לי, תתחיל להתעסק בדאטה.
כן.
כאילו, גם באופליין האמת, אבל באונליין עוד יותר.
אז כזה לקוח כמו פנדר, אוקיי? על מה הוא משלם בעצם?
אז פנדר ספציפית, אנחנו עושים בשבילם גם את הטיפול בבקשות. כל מי שפונה אליהם ורוצה להתעסק בדאטה שלו, אז אנחנו עוזרים להם לעשות איזו אוטומציה, וגם כל הסריקה והמציאה של המידע.
אוקיי. ומאז גייסתם עוד כסף?
כן, ולפני 3 חודשים כבר, 13 לאוקטובר.
אוקיי.
נחתם רשמית, הסיבוב בי שלנו, שבוע לתוך המלחמה.
כן.
וזה היה מלחיץ.
אני מתאר לעצמי, גם אני סגרתי סיבוב בשישה באוקטובר.
בשישה, וואו.
בשישה באוקטובר, 9 בערב.
וואו.
אז 13 באוקטובר, מה, אף אחד לא קיבל על הרגליים קרות?
אז לשמחתי לא, זה מה שחששתי ממנו, כי מה שקרה זה שהשבעה באוקטובר היה שוק הרי, שוק מטורף לנו פה בפנים, אבל גם בחוץ, זאת אומרת, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל הדיבור סביב היומיים הראשונים היה מלחמת עולם שלישית, חיזבאללה, איראן, מה קורה, שווקים, עניינים, וכל העולם חיכה לראות גם מה יקרה. אז זה היה ארבעה ימים של שקט כזה, שכאילו חיכיתי לחתימות שיגיעו, היה ממש שקט.
אוקיי, כי כבר אחוזים יצאו לפני המלחמה, אני מנחש, וב-13 באוקטובר כולם חתמו.
כן.
אז מי לא חטף רגליים קרות? בוא נרים להם.
אף אחד.
לא, מי לא חטף רגליים קרות? מי השקיע?
אז בטרי הובילו,
אוקיי.
עשו דאבל דאון על החברה בעצם, ובעצם הובילו את הסיבוב, שזה הסוויט ספוט שלהם. הסיבוב היה 30 מיליון דולר אגב. הוספנו משקיע חדש מאוד מוכר שקוראים לו פייפל. לא חדש פה בישראל, האמת שהשקיע ב-4 או 5 חברות ישראליות.
השקיע וגם קנה?
השקיע וגם קנה. אגב, האסטרטגיה של פייפל כמשקיע אסטרטגי היא מאוד לקנות חברות. ממש כאילו הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה. אז הם נכנסו גם. הוספנו עוד חברת ביטוח מאוד גדולה שנקראת Nationwide, אחת הגדולות בארצות הברית. וכל המשקיעים הפנימיים, כל מי שהשקיע עד היום, משתתף גם.
אז מה התוכנית קדימה?
התוכנית קדימה הוא...
יש הרבה כסף בבנק עכשיו, מה עושים איתו?
אז קודם כל לגדול, כן. אנחנו גייסנו סיבוב B עם 26 עובדים. קשה, כאילו, קשה לנהל חברה ככה. תקציבים, היינו מאוד ממושמעים, אני חושב שזה מה שצריך להביא לנו את הסיבוב B.
כן.
כשהתחיל המשבר הכלכלי ב-2022, סגרנו את כל המשרות, וכאילו שהיו פתוחות, כי היינו אומרים לגדול מאוד בתקופה הזאת, והתחלנו תהליך של להתבית על המטריקות שאנחנו צריכים לסיבוב B, שזה בעיקר גדילה ב-ARR,
כן.
להראות שאתה מגדיל את הסכום של העסקאות.
מה שנקרא NDR, Net Dollar Retention?
גם את ה-NDR, בדיוק. Burn Multiple, שזה משפט, המילת הקסם החדשה שמשקיעים מאוד אוהבים, מה הברן מולטיפל שלך? שזה בעצם היחס בין כמה כסף אתה שורף, הנט ברן שלך, החודשי או הרבעוני, אתה לא איך אתה מודד את זה, וכמה כסף אתה מכניס.
כן.
זאת אומרת, על כל דולר שאתה שורף, כמה אתה מכניס. והתבייתנו על המטריקות האלה, ונשארנו מאוד מאוד לין, זה מה שאני מתכוון שהיינו ממושמעים.
כן.
קיצצנו תקציבים, עשינו כל מה שאנחנו יכולים כדי להמשיך להוריד את הברן, ובטירוף לסגור עסקאות ולהגדיל את ה-ARR. וכשגייסנו את הבי, אני חושב שהצלחנו לעניין המון משקיעים שהתרגלו לראות את הבועה של 2021 ו-2022, חברות מנופחות מבחינת שווי, בלי קורלציה אמיתית להכנסות, או אפילו product market fit.
כן.
שזאת מילת הקסם. והצלחנו לעניין הרבה משקיעים, גם כי היינו מאוד קטנים, מאוד ממושמעים, המטריקות היו מאוד טובות, ולשמחתנו צריכים להביא את הסיבוב, עכשיו המטרה, סוף סוף אפשר לגדול, אפשר לגייס אנשים. אנחנו מגייסים...
כן, מה אתם מגייסים?
אנחנו מגייסים הכל, המון מפתחים, אנשי מוצר, ובעיקר שיווק ומחירות בארצות הברית.
ואתה... החברה היא ישראלית, כלומר, רוב העובדים נמצאים בישראל?
כן. אז מתוך 26 עובדים שגייסנו את הסיבוב, רק 4 היו מחוץ לישראל.
ואתה? איפה אתה?
בישראל.
אתה בישראל?
אני בישראל.
כמה מתוך הזמן אתה צריך להיות בארצות הברית?
תלוי את מי אתה שואל, אותי או את אשתי.
אוקיי, שואל לא אותך, לא את אשתך, אלא את הדירקטוריון.
תראה, אני חייב להגיד שהקורונה לחברות SaaS כמונו, זאת אומרת, אנחנו לא מוכרים Enterprise heavy כזה.
כן.
אז הקורונה עשתה משהו מאוד מעניין, שהיא בעצם הוכיחה שאתה יכול לסגור עסקאות בזום.
נכון.
ואתה לא צריך לטוס ולפגוש את הלקוח, עד כדי מכירת Enterprise כזאת. מאוד. אנחנו ב-SaaS mid-market, כל העסקאות בזום, אנחנו לא נוסעים לפגוש את הלקוחות, אז אני לא מרגיש שאם הייתי שם זה היה מייצר אימפקט מאוד גדול כמו שהיו חושבים פעם.
אוקיי.
אז בינתיים אני פה, טס נגיד פעם בחודש, פעם בחודשיים.
כן.
שתדל לעשות נסיעות קצרות לארצות הברית, כי יש שתי ילדים, שני ילדים קטנים שאני רוצה לראות אותם, רוצה להיות מעורב, גם קשה. והמטרה היא פוקוס על ארצות הברית, ממש, כן. כי הרגולציה שם, בעצם הרגולציה התחילה באירופה ועברה לארצות הברית, והשנה אמורה להיות שנת הפריצה, שיותר מ-50% מהסטייטים בארצות הברית בעצם יכילו על עצמן זכויות דומות, וזה אומר מבחינתנו גדילה מאוד משמעותית בפייפליין, זאת אומרת, יהיה דימנד מאוד משמעותי שירצה לקנות המוצר שלנו, ובעיקר ברנד פוזישנינג, כאילו שיקירו אותנו יותר בארצות הברית.
Exit strategy? אתה בא מעולם ההשקעות? נכון. מי יכול לקנות אתכם, או מה יכול לקרות עם מיין?
אז זה מעניין, בגלל ששוק הפרייבסי הוא שוק חדש, הוא בסך הכל 5-6 שנים, לא היה עדיין IPO, לא היו עדיין אקזיטים מאוד משמעותיים, זאת אומרת, האקזיטים היו מאוד קטנים, מין אקוויירס כאלה, 10-15 מיליון דולר, והאפשרויות הן די מגוונות, אז מחברות קלאוד, גוגל, מייקרוסופט, עד חברות קלאוד סיקיוריטי למשל, צ'ק פוינט, וויז, אורקה וכולי, שירצו מסיקיוריטי להיכנס לפרייבסי, כי סיקיוריטי ופרייבסי זה שני תחומים שהם, יש הרבה אוברלאפ.
כן.
לחברות דאטה מאוד גדולות, אז דווקא מגוון האפשרויות מאוד מאוד גדול, אני כרגע לא מאוד מתמקד בזה. זאת אומרת, עכשיו יש לנו כסף, כמו שאמרת, ואני רוצה להגדיל את החברה, ומה שנקרא לקחת את המכונה שבנינו, ולהצליח להזריק לכסף ולהגדיל אותה לממדים שאנחנו רוצים. היעד שלנו כרגע זה לחצות 10 מיליון דולר, ונסים לחשוב אם באמת צריכים עוד באמת סיבוב בהמשך, או שאפשר לעשות איזשהו תהליך של להיות break even ואולי profitable. אנחנו מסתכלים. נראה איך תהיה השנה, כי כזה כל שנייה משתנה משהו.
הכל משתנה.
זה קצת קשה.
מדהים. גל רינגל, תודה רבה רבה, ועד כאן 30 דקות או פחות, אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים. אנחנו נהיה עם עוד פרק גם בשבוע הבא. עד כאן. ביי ביי.